אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן, איתנו באולפן, אבי שמאי ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית, ושלום גם לך, מה יעשה לך?
שלום לך, יובל. נתחיל עם הבשורה, עליה התבשרנו בשבוע שעבר, שבוע הספר אמנם לא התקיים ביוני כרגיל, אבל התאחדות המו"לים החליטה לקיים אותו בספטמבר. הם אומרים את זה בהסתייגויות המובנות, בתנאי שלא יהיה גל שני, גל שלישי, הכל יעבור בשלום וכולי.
ספטמבר זה עוד המון זמן, לך תדע.
אני כזה, היה לי מין רגע כזה שאמרתי, יופי, ספטמבר, יותר טוב מיוני אפילו, כי לא יהיה חם, אבל אני הזכרתי ספטמבר מאוד חם בעצם. ואני בעד להעביר את זה לנובמבר בכלל, או דצמבר, שיהיה נעים כזה.
אז עוד עלול לרדת גשם.
אוקיי, בכל אופן, אם זה יהיה ככה, אז כל העסק הזה יתחיל ב-8 בספטמבר, וימשך עד ה-14 בספטמבר, נחזיק אצבעות שאכן כך יקרה. דבר נוסף, חובות כזה מסוף השבוע, ראינו פה לפני כמה שבועות את מולי תוצאת המובד חינטל סוויסה, דיברנו איתה על ההודעה של סטימצקי וצרומת ספרים, שהודיעו חד צדדית למולים על כיזוז תשלומים בגלל הקורונה. צומת ספרים קיזזו 50%, סטימצקי 30%. היא טענה, מולית המובד, שהסיכוי שהם יראו את הכסף שקוזז הוא קלוש. בעצם רמזה שזה לא יקרה.
נכון.
שטח משוחרר לא יוחזר. אבל נראה שהיא טעתה, לפחות בכל הנוגע לצומת ספרים.
דרך אגב, אבי שומר, מנכ״ל צומת ספרים, עלה אצלנו לשידור בתגובה אז,
נכון.
ואמר, לא יהיה, לא יהיה, זה יחזר.
הוא אמר, זה לא יקרה, וזה
והנה, שבשבוע שעבר אנחנו למדים שהוא עומד במילתו כאן אצלנו, הוא שלח בשבוע שעבר מכתב למולים, ובו הוא מודיע להם שהוא מחזיר להם את הכסף. את הכספים שקוזזו, ואף מוסיף ריבית להחזר, והוא מודה להם על ההבנה והסבלנות, וזה באמת נחמד לראות אדם שעומד במילתו, וגם נדיר.
בימינו. נכון.
בואי נעבור לחדשות אחרות, לא מאצלנו, אלא ממקומות אחרים, סקר חדש, אנחנו אוהבים סקרים, בואי נודה בזה.
אבל יכול להיות שהסקר הזה עניין גם את אבי שומר.
יכול להיות, בהחלט.
כאילו, יעודד את חנויות הספרים.
בגרדיאן פורסם שסקר חדש מגלה שבבריטניה הוכפל הזמן שבו אנשים מבלים בקריאה מאז שהתחיל שם סגר הקורונה. הסגר מגלה עם זאת שדווקא בספרות הדיסטופית הקוראים אינם מעוניינים. לא מעניין אותם. טוב, זה נשמע לי די הגיוני, כשאתה חי את הדיסטופיה, מי צריך לקרוא עליה? הם מעדיפים קריאה מנחמת יותר של מותחנים.
נכון. המותחנים זה המקום הזה שבו הטוב בסוף מנצח, ואתה יודע שהוא ינצח, גם אם בדרך קרו זוועות, אבל, והתעלומות נפטרות, ואי הוודאות היא זמנית, וזה מה שאנחנו רוצים. לא אי וודאות גם שם.
אני חייב להסכים איתך, אני גם חושב ש... אני לא רוצה להגיד את זה, כי יש מותחנים מאוד מאוד טובים, נכון? אבל יכול להיות גם שלאנשים צריכים ספרות טיפה יותר קלה.
נכון. מותחן זה בסדר, אתה יכול להגיד את זה. זה ספרות יותר קלה.
אנשים נורא נעלבים, אנשים נעלבים. אנשים אומרים, לא, יש מותחנים מצוינים, יש בלש נפלא. נכון, נכון, אבל כשאומרים שאנשים קונים עכשיו מותחנים, הם לא מתכוונים לחטא ועונשו של דוסטויבסקי.
לא, לא.
הם אפילו לא מתכוונים לסימנון, הם מתכוונים לדברים אחרים, טום קלנסים כאלה, וזה שכבודם במקום המונח, אני כבר לא יודע כמה אני צריך להיזהר, זהו, סוקלים אותי בדרך החוצה.
הסקר גילה של 41% מהאנשים, הם אמרו שהם קוראים יותר ספרים, מאז שבוריס ג'ונסון הכריז על הסגר ב-23 במרץ. זה סקר רציני, נזכרו 1,000 מבוגרים, ועולה שאם קודם הקוראים קראו 3.5 שעות בשבוע, בזמן הסגר הם קראו 6 שעות בשבוע. רק 10% מהמבוגרים אמרו שהם קוראים פחות מפעם. זה יפה.
כן.
52% מהנזכרים אמרו שהם קוראים יותר, כי יש להם יותר זמן פנוי. עכשיו פה תסביר לי את המתמטיקה, אתה טוב במתמטיקה, שים לב. 52% מהנזכרים אמרו שהם קוראים יותר כי יש להם יותר זמן פנוי, 51% אמרו שהם קוראים יותר בגלל שהם רוצים לבדר את עצמם, ו-35% אמרו שהם מרגישים שבאמצעות ספרים הם בורחים מהמשבר. איך אתה מסתדר פה יכול... עם האחוזים שיוצא משהו
אני יכול
כמו
רק להניח
140%?
שאפשר היה לבחור יותר מתשובה אחת.
אוקיי, תודה.
כי אתה יכול להיות גם עם יותר זמן פנוי,
וגם אתה רוצה לבדר את עצמך. וגם אתה רוצה לברוח.
האמת היא שלברוח מהמשבר ולבדר את עצמך, זה שני דברים שנראים לי מאוד נושקים אחד לשני.
תראה, סקרים, בסוף שאתה קורא סקר, זה כיף, כי אנחנו אוהבים שמשהו כזה מסוכם, ויש מספרים, ואנחנו חושבים שזה מסדר משהו, אבל ברור שזה גם קצת הבלים. קודם כל, אתה שואל אנשים על עצמם. אנשים תמיד משקרים. קראתי פעם שאיזה ראיון עם איזה רופא, שאמר שמה שמלמדים אותם, רופא משפחה, א' ב', זה כשהם שואלים את המטופל אם הוא מעשן, את התשובה שלו צריך להכפיל בשתיים. זאת אומרת, אם הוא מעשן, שואלים אותו כמה אתה מעשן, והוא
חצי
אומר,
קופסה.
חצי קופסה, אז הוא מעשן קופסה.
מה את אומרת?
כן.
אז, וכאן זה הפוך, זאת אומרת, אם מישהו אומר, קראתי 40 ספרים בחודשיים של הקורונה, אז צריך...
תוריד, 20 הוא קרא.
20 ספרים, ועשרה מתוכם זה ספרי מתכונים.
כן, אנחנו לא, אנחנו רוצים לצאת טוב.
אני לא מבין, אבל גם אנשים אומרים שיש להם יותר זמן פנוי, היה לי... הרבה פחות זמן פנוי, אני לא יודע, זה, אילו אנשים אלה? דרך אגב,
אנשים
אני,
שלא עשו ילדים?
אני, נכון, כן, זה יכול להיות. אני, יש פה עוד נתוני קנייה של ספרים, וזה מאוד מעניין, כי אני שמעתי היום ריחול על זה.
נתוני ריחול?
כן, לא ריחול באמת. תכף. לגבי נתוני קנייה של ספרים, לפי הסקר 25% אמרו שהם קונים יותר ספרים מבעבר, ואילו 18% קנו פחות. רובם, בגלל שלטענתם, לא יוכלו ללכת לחנויות ספרים. ומה שאני שמעתי זה הבוקר, זה שנכתב בלמונד שפשוט חנויות הספרים בצרפת קורסות לחלוטין. כי בצרפת אין את העניין הזה של, העניין הזה של ספרים אלקטרונים ושל אמזון, ואפילו של רשתות הספרים הוא הרבה פחות נפוץ. צרפתים אוהבים לקנות בחנויות ספרים פרטיות, שאובן היו סגורות, ואנשים פשוט לא קנו ספרים בשום צורה ואופן, ולכן הם במשבר קטסטרופלי. ברשת החנויות ווטרסטונס, שזה כמובן... לא רשת, לא חנות ספרים עצמאית קטנה, הם אומרו שהנתונים משקפים את הסקר, ושספרות המתח אכן שולטת במחירות.
נכון.
אולי ברשתות. טוב, אנחנו עומדים לצאת לשיר, נספר לכם שאחרי שנחזור, אנחנו נדבר עם המשורר אלי אליהו, שהוא חתן פרס דוליצקי לשירה עברית לשנת תשפ"א, וגם נדבר עם המולית דורית תמיר, על ניסיון של ההוצאות העצמאיות, להתאחד, נבין מה זה אומר. דורית, נדבר איתה בהמשך אחר כך. דורית תמיר תספר לנו מה זה אומר שההוצאות העצמאיות מתאחדות, ומה התוכניות שלהם לעתיד. ואת יודעת, אנחנו דיברנו פה במהלך החודשיים האחרונים לא מעט, מולים קטנים, מולים עצמאיים, שאומרים שזה בכלל הייתה תקופה מאוד מאוד טובה.
נכון.
בניגוד להוצאות הגדולות שעשו כל מיני קיצוצים ודברים כאלה, אז עכשיו הם מנסים כנראה למנף את הדבר הזה גם להמשך.
כאן תרבות, אנחנו מה שקרו, חזרנו בסוף השבוע נודע כי המשורר אלי אליהו הוא חתן פרס דוליצקי לשירה עברית לשנת תשפ"א. בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי שירת אלי אליהו מחזירה את האמון בקול השירי שתמיד נדמה כי הוא נעלם ואז הוא שב ומוצא לו אדם לדבר מתוכו. קול שהוא קרוב אך קשה לתפוס אותו. קול ישיר, מלא כנות, פשוט ופקוח. קול שעולה ממצבי חיים פשוטים שבהם נבקע לפתע משהו ונגלה התחום העמוק. אדם יושב עם אמו וביתו ומבחין בדמיון שביניהן. אדם נעצר בצומת רחובות אחרי פרידה מבית ומאישה. אדם מבין שהוא קרוב באותה המידה אל המוות ואל הלידה ומבקש את נפשו. אדם חושב על ילד שקם פתאום ויוצא מהכיתה ופונה אליו. זו שירה של אנושיות עמוקה, נטולת כוחניות והתחכמות, והשירה בכנות ובישירות הביטוי. חברי ועדת הפרס שבחרו באלי אליהו וכתבו את הטקסט היפה הזה, הם אילנה פרדס, דרור בורשטיין, גור זק ותמר הס. שלושה ספרים פרסם עד כה אלי אליהו. אני ולא מלאך בשנת 2008, העירו בעלות ב-2011 והיגרת אל הילדים ב-2018. ספר שזיכה אותו ב-2019 גם בפרס ברנר לשירה. שלום למשורר אלי אליהו.
שלום מאיה, שלום גם יובל.
ברכות שלום. חמות.
תודה, תודה רבה.
אלי, זה מאוד מעניין. אני חשבתי, אני אספר, אני אגלה משהו. אני ביקשתי מאלי שיקרא היום שני שירים, הוא אמר שהוא יקרא שני שירים חדשים. אני חשבתי לעצמי עם עצמי, שזה נורא מעניין שבניגוד לרוח הזמן, את אלי אליהו לא שומעים בפייסבוק, הוא לא משורר כזה שכל הזמן נמצא שם. יש לו פייסבוק, אבל בקרבות המשוררים והשירה, הוא לא שם. ואז פתחתי את השירים שהוא שלח, כן. והייתה שם תשובה בעצם לתהייה הזאת. אז חשבתי, אלי, אולי נתחיל פשוט בשיר. תקרא שיר, ואז נדבר על, על השתיקה.
אז השיר ששלחתי, שמו לא מצאתי לגוף, באמת שיר חדש. ברחובות האלה חולף המוות כמו קליה בבשר, מה שהיה פעם עיר כעת אפר ואפר. בחדרים האלה אני מסתתר כמי שאין לו דבר, מה שהיה פעם אני, מזמן איננו כבר. ואינני יודע עד מתי יספיק לי האור, וכמה אהבה אוכל להסתיר, בזמן שאני תובע את השירים בסבלנות של הכביש, מלילה עד לילה, מקיר אל קיר. כי אדם כצל חולף בלי דעת, כרוח נעלם. כבר ראיתי כמה אז המוות מהאהבה, וכמה מהר הנפש נעתקה. וכל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
וכל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. יש משהו מרגש בזה שבכל זאת שמו לב אליך מכל המשוררים בחוץ שצועקים בפייסבוק, לא?
יש משהו מרגש ששמו לב לשירה, כן, בוודאי. אני לא יודע אם ביחס למשוררים אחרים או לא, אבל זה שתשומת הלב הזאת, בעיקר בכלל, גם מקוראי שירה וגם מחברי הוועדה למשל שמצאו לנכון להעניק את הפרס, שהם קוראי שירה וספרות ורואים משמעות וחשיבות במה שאני כותב,
זה
בודה שזה מחמיא
ומשמח. מה זה אומר שאתה, הרי אתה לא שותק, אתה כותב. מה זה אומר, כל ימי חיי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה? זה, גם לכתוב שיר, זה לא שתיקה.
נכון. בתוך השיר הזה, אני לא מכנס עכשיו בתוך המורכבות של השתיקה הזו, אבל אם מדובר בתוך, בכל זאת, אני חושב שהשירה היא זה סוג של קודם כל דיאלוג פנימי. בסופו של דבר היא מתקשרת גם עם הזולת ונועדה לקריאה, אם בקול או בספר, וגם לעיני הזולת. אבל קודם כל צומחת, אני חושב, אם שאלו את חומסקי, יגיד שכל שפה שצומחת קודם כל מדיאלוג פנימי. אבל שירה על אחת כמה וכמה, אני חושב שצומחת מאיזה דיאלוג פנימי של אדם עם עצמו, שלאחר מכן מופנה גם אל הזולת. ואני קודם כתבתי גם בילדות, גם בכלל קודם כל את השירה הזאת לעצמי. זה משהו שעשיתי ביני לבין עצמי. ולכן כאילו שזה הבדל בין דיבור חיצוני לבין דיבור בתוך השירה.
אלי, השירים האלה, אמרת שהם חדשים, השיר הזה וזה שתקרא לנו עוד מעט, זה נכתב בזמן הקורונה?
אז השיר לא מצאתי לגוף, הוא נכתב קצת לפני הקורונה, ומבחינתי הופתיע אותי מאוד, כי כשהגיע הקורונה הוא פתאום התיישב.
כן.
ממש היטב, כאילו השירה חזתה משהו שאני עוד לא הכרתי בו, או לא ידעתי שהולך לקרות. מצד שני, תמיד השירה שלי יש בה איזה פן אפוקליפטי, ונוצר איזשהו תואם בינה לבין המציאות פתאום. אבל השיר הזה באופן מיוחד, באמת פתאום טעם את רוח הדברים, ובעצם סוג של ניבא את עצמו באיזשהו אופן שנשגב ממנו.
אז אם יש לך מין מצבוך תמיד קצת אפוקליפטי גם, ובא האפוקליפסה, אז פתאום יש לך דווקא תחושה טובה כזאת, שאתה מתאים פתאום למציאות?
יש איזו תחושת הלימה כזו, כן. אתה יודע, לקרוא לתחושה טובה, כי יש גם דבר מדחדך, ובכל זאת אני מכיר גם בתחושת הזולת, אבל כן, נוצרת איזו הלימה בין... ונאמר, עירו ועלות, שספר שנכתב מתוך תחושה אפוקליפטית כזאת ותאר, כאילו, זאת תמונת גג שמתוכה כתבתי, זה עיר שיש בה איזה פן אפוקליפטי. וגם באיגרת הילדים זה נמשך, אז כן, בהחלט, לא ציפיתי להתממש בצורה כזאת כמדע בדיוני, אבל הנה זה קרה.
אז תגיד ביחד שני הדברים האלה, שהרי אתה אומר לנו שהכתיבה מתרחשת כדיאלוג של בינך לבין עצמך, אז מן הסתם בידוד זה מושלם בשביל זה, וגם המימד האפוקליפטי שמאז ומתמיד היה לך מקום נוח, הולך ומתממש, אז החודשיים האחרונים היו זמן טוב לכתיבה, ליצירה?
שאלה מנסה לומר, זאת אומרת, כי הדברים האלה, אני לא אגיד, אני, מה שאני יודע בוודאות, שלא ישבתי וכתבתי שירים כל היום. אבל הרבה פעמים העבודה הנפשית שנעשית לפני כן, גם היא יש לה משמעות, אז קשה לי לשפוט. מה שעובדתית, לא ישבתי וכתבתי הרבה שירים. כתבתי מעט שירים, זה כרגלי, אני כותב הרבה. עבדתי קצת עם דודו טסו, דברים שאולי בקרוב נשמע. אבל אין לי איזה מצבור שירים שכתבו בימי הקורונה, לא משהו כזה. אבל אני מניח שהדבר הזה יתבטא בהמשך, כמו הרבה כמו שאני כותב עליהם, אני כותב עליהם בדיעבד, אני מתחוך אחרי שנעשתה, שאני נעשתה איזו עבודה נפשית שלי איתם, באיזשהו אופן פנימי.
השירים האלה החדשים שאתה מביא היום, זה, יש צפוי ספר? אנחנו מחכים לאיזה ספר חדש?
אני מאוד מקווה שבהמשך הדרך.
שגזמתי, עוד לא.
אין כדבור כזה ששירים שיכול להעמיד ספר, כתבתי מעט מאז הספר האחרון. אני מניח שכמו תמיד, בסופו של דבר, כעבור תקופה, הצטברו שירים, פתאום אני כותב עוד 10, פתאום עוד 5, ואז מצטברים ספר, ואז אני רואה גם ספר לנגד עיניי, ומתחיל לכתוב גם שירים מתוך התחושה הזו של הספר. כרגע אני כותב שירים בתוך דחיפה של שירים בודדים.
זה תמיד, זה כמו בחירות, אנחנו תמיד לפני ואחרי בחירות, אז תמיד לפני ואחרי ספר חדש. בוא נסיים עם קריאת
שיר. תמיד יהיה ספר רביעי, אז מקווה שנגיע לבחירות
רביעי. בוא נסיים עם קריאת שיר נוסף שלך.
שמחה. אז אני אקרא את שיר ששמו פלא אפלה. שוב נחמר השער על העיר, וצער העצים נופל על כתפי הבניינים. מבעד לעלים חולפים עטלפים בזעף ענפים. ילדתי ישנה הלילה אצל אמא, הבית ריק ושקט עד כלימה, והנה בעודי כותב לעבר החלון קרב, הילד שהייתי, כך לכל הפחות דימיתי. פלא אפלה נפלא, חושש להתגלות, סקרן, מביט בי בתמיהה מבעד לזגוגיות הזמן, ומול שתי שאלות עיניו אני נבואה של שקר, בשורה של אפר, ואינני יכול ללמד אותו דבר על מעשי הכשפים של הנפש, או על תרמית הבשר.
אלי אליהו, חתן פרס דוליצקי לשירה עברית לשנת תשפ"א, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושוב, מזל טוב, ברכות.
תודה רבה,
יובל,
תודה רבה,
מאיה. להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בשבועות האחרונים יש כל מיני רכשים של עולם המולות שמנסה להינצל מאסון הקורונה, כולם חוטפים, ודווקא מתברר שהמולים הקטנים, שהם תמיד הכי פגיעים, מוכיחים בעת הזאת גמישות וזריזות של צבא קטן וחכם.
אמת.
אז בין שאר המאמצים שהמולים העצמאים והקטנים יותר עושים, אז יש התאגדות חדשה של כמה מולים, שהתגבשה לאחרונה בדיוק לצורך הדבר הזה, ואחת מחברות ההתאגדות הזאת היא המולית דורית תמיר, מתמיר הוצאה לאור. שלום דורית.
היי לכם.
אז קודם כל תספרי לנו איך זה קרה, מי אתם? מה זה אומר ההוצאות העצמאיות? אחרי שנים של ריבים ותחרות עזה, פתאום החלטתם להקים חבורה.
אני לא חושבת שזה שנים של ריבים ותחרות קשה. יהיה יותר מדויק להגיד שניסיונות קודמים לייצר איזושהי פעילות משותפת, נפלו על רקע ההבדלים שיש בין ההוצאות, שעלו על הדברים המשותפים. פשוט, העובדה שכולנו הוצאות עצמאיות ועוסקות כולנו בספרות, לא אומרת שאנחנו מקשה אחת, דבר שהתברר כל פעם שניסו לעשות איזשהו משהו ביחד. אבל גם, כמו שאמרתם, גם העת הבשילה, הנסיבות הביאו אותנו ביחד, זה התחיל באופן מעשי עם משלוחים משותפים של כמה הוצאות שנאספו ביחד וראינו כי טוב וראינו שאנחנו מצליחים להדגיש את המשותף ופחות את השונה. ועל רקע המשותף הזה גיבשנו איזשהו חזון, חזון של מארג, של רשת של הוצאות עצמאיות.
שמה החזון?
החזון הוא זה שבסופו של דבר יהיה סוג של רשת, מארג של הוצאות עצמאיות שיעבדו בשיתוף. המטרות המאוד מיידיות שלנו זה להגדיל את המודעות לקיומן של הוצאות עצמאיות, לספרות עצמאית, קצת לשוני שבינה ובין הספרות המסחרית, לקדם שיתופי פעולה בינינו, שבסופו של דבר מועילים לקהל. כמו משלוחים משותפים, חבילות משותפות, מבצעים משותפים, ובאמת המטרה מאוד היותר רחוקה היא מטרה של הקמת פלטפורמה להוצאות עצמאיות, שת, תפעל במקביל אולי לרשתות או לחנויות שעד עכשיו היינו מאוד תלויים.
פלטפורמה ברשת? זאת אומרת, תקימו אתר או...
כן, כן. אוקיי. חנות, אתר.
כן. רגע, חנות ואתר זה לא אותו דבר.
אתר, אתר שיהיה בו, שתהיה בו חנות.
זאת אומרת, לא חנות פיזית.
לא, לא חנות פיזית.
אוקיי.
הוא אין לנו תקוות מגלומניות להפוך להיות צומת ספרים. Not yet.
אז מה עכשיו? אבל עכשיו, איך זה מתבצע עכשיו בעצם העניין הזה? כשאין ביחד, נגיד אני רוצה להזמין ספר אחד מאסיה ואחד מהפרסמון, איך אני עושה את זה?
עוד מעט, גם לזה פלטפורמה, אנחנו כל כך חתרים, אנחנו כמו הקורונה, בקושי בני חודשיים. המטרה המיידית שלנו כרגע היא חודש יוני. בחודש יוני אנחנו מקווים באמת כבר להגיע למבצעיות. כמו שהבן שלי אומר. וכדי לעשות את זה, אנחנו... הנני מכריזה בזאת על חודש יוני כחודש ההוצאות העצמאיות. אנחנו מתכננים שלל פעילויות שבהם אנחנו נגיע לקהל, הקהל יגיע אלינו. באמת יהיה גם פלטפורמת רכישות, גם יהיו פעילויות רק שלנו, של חברי הקבוצה.
אז זה בעצם וגם... יוצא שבוע הספר האלטרנטיבי, כי שבוע הספר לא יהיה השנה ביוני. והנה אתם...
של,
נכנסים לתוך הוואקום הזה.
של, האמת היא שבאמת אנחנו זיהינו פה איזשהו וואקום. אני חושבת שכל הוצאה שיש לאתר עצמי תוכל לסמן את הימים, את החודשים בשנה שבהם יש פעילות. אפריל הוא חודש מאוד פעיל, כי יש באופן מסורתי, יש שם את פסח.
כן.
מאי זה חודש קצת מת. יוני זה חודש מאוד פעיל, ואנשים פשוט עוצרים את עצמם במאי, מתוך ציפייה למה לשבוע הספר המסורתי. הוא לא יהיה השנה, השנה הוא יהיה בספטמבר. ואמרנו, זה הזדמנות טובה, זה הזדמנות טובה באמת לתת קצת, אנחנו לא באמת יכולים לעשות את הפעילות המאוד מרשימה של שבוע הספר, אבל ניתן לקהל טעימה מהספרות האלטרנטיבית, וניתן להם את מה שמחכים לו, קצת יותר מוקדם ממה שיהיה בפועל.
אז מה תעשו בעצם? איך תגיעו לקהל חוץ מאשר להקים אתר?
חוץ מאשר להקים אתר. אנחנו עומדים לשגר ספרייה ניידת, אנחנו עדיין לא בחרנו לשם, אבל זה יקרה. שתסתובב ביישובים, בקיבוצים, אנחנו עמדנו בקשר וכבר יש לנו שיתופי פעולה עם קיבוצים, עם ספריות ועם יישובים. סוג של מיני ירידים, בני יום או חצי יום במקומות שונים בארץ. יש לנו שיתוף פעולה עם הרכבת, שבמסגרתו אנחנו במשך יום אחד נטייל מצפון ועד דרום בקרון של רכבת ונזמין את הקהל לבוא אלינו. אנחנו מתכננים גם מפגשים זומיים וגם מפגשים של ממש עם קוראים, או אנחנו סופרים שלנו. הכל מאוד בקטן, אנחנו אין לנו כאמור שוב, אנחנו לא התארגנות של חודשים רבים, אנחנו הכל מאוד אד הוק כזה. ואנחנו מקווים שיהיה נחמד, ונוכל לנצל את היתרון של קטנים אך זריזים.
האם אתם גם מתכוונים, נגיד, לנהל ביחד מסע ומתן מול רשתות הספרים? זאת אומרת, יש כאן גם עניינים כאלה של הנחות, וזה, כל הדבר הזה.
את זוכרת שהתחלתי את השיחה, ואמרתי שעד עכשיו לא הצליח להתגבש שום דבר, כי רב השונה על הדומה.
כן.
השונה שאני מדברת עליו, הוא בין היתר היחסים של כל הוצאה והוצאה, עם... רשתות הספרים, יש כאלה שמעוניינות לצאת בלוחמה, יש כאלה שאומרות אנחנו דווקא מאוד נהנות מזה שיש רשתות ספרים, הם עוד פלטפורמה טובה למחירת הספרים שלנו. מכיוון שלא מדובר במשהו שהוא קונצנזוס לפחות כרגע, אז אני לא יכולה להגיד לך שיש לנו תוכניות כאלה.
כן, סליחה.
לא, בהמשך, שוב, התוכנית קדימה, בהנחה שאנחנו לא נסיים את החודש, את חודש יוני אחד על צווארו של השני עם... סיבות כאלה ואחרות, אז התוכנית קדימה היא באמת לצרף עוד הוצאות עצמאיות, עוד ועוד.
אתם חברים בהתאחדות המו"לים, כל המו"לים האלה?
חלקנו, כן.
כי התאחדות המו"לים, ככל שאני יודעת, היא גם עושה דברים כמו לנהל משא ומתן על מחיר הנייר, ולהשיג הנחות, וכל הדבר הזה.
חלקנו כן, חלקנו לא, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, יכול להיות שאם כולם לא היו, או כולם כן היו, היה יותר קל באמת למצוא את הנקודה המאחדת, אבל זה לא.
אבל אולי אתם יכולים להקים גוף אחר, התאחדות המו"לים העצמאיים.
אני חושבת שחודשים כבר מדברים על העניין הזה, ביום שנצליח להביא את כולם לאותו, לאותה אג'נדה, לאותה הסכמה, להסכמה אחת, אז אולי יקום משהו, כרגע זה עוד די רחוק.
הזכרת את שבוע הספר, גם אנחנו דיברנו על זה בתחילת התוכנית שלנו, על הדחייה שלו מיוני לספטמבר, כשלפני שידענו מה עומד להתרגש עלינו, כבר התחילו להיות קולות שמדברים על ביטולו של שבוע הספר, וכל מיני הוצאות קטנות ועצמאיות שאינן חברות בהכרח בהתאחדות המו"לים, דיווחו בדרכים כאלה ואחרות על יחס שמבחינתם טענו שהוא לא הוגן מההתאחדות.
לא, על יוקר הדוכנים, שהם מאוד מאוד יקרים.
על אי המוכנות אולי להחזיר כסף בהיה והיריד יתבטל, זה לפני שידענו שהוא עומד להתבטל. כל מיני דברים היו בעיות ביחסים שבין ההוצאות העצמאיות לבין התאחדות המו"לים שעושה את שבוע הספר. היה והתקיים בספטמבר, אתם שועטים פנימה, אתם מחרימים, מה אתם עושים איתו?
זה גם מסוג העניינים שאי אפשר לדבר עליהם בכל אחד. יש אצלנו קולות שאומרים שהם לא יהיו, יש כאלה קולות שאומרים שלא משנה מה יהיה, הם יהיו שם, אין כל אחד אצלנו בקבוצה. לכן אני אומרת שוב, אנחנו מתמקדים במה שמשותף. המשותף זה לקדם, המשותף זה להגיע לקהל, להרחיב את הקהל, לייצר מודעות. כרגע כל דבר אחר יצטרך לחכות שנסיים את יוני, נרחיב שורות, ואז נראה אם אפשר להגיע להסכמות כאלה ואחרות.
אז אתם בעצם 11 הוצאות לא אמרנו, נכון?
כן.
אסיה, פרסמון, בבל, לוקוס, עוץ, פרדס, קרן, רימונים, תמיר ותשע נשמות.
וחסר לך סיאל.
וסיאל. סיאל, זו הוצאה שאני לא מכירה, למשל.
פנטזיה ויום.
פנטזיה. אוקיי. הגיע הזמן, נעים מאוד. טוב, נאחל לכם בהצלחה. נשמח לשמוע מכם בעתיד.
תצלחו את יוני בהצלחה.
תודה רבה.
להתראות, דורית אמיר.
להתראות, ביי.
אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו עכשיו עם צפון קוריאה. בניו יורק טיימס כותבים על רומן שמציע הצצה נדירה לצפון קוריאה. כמובן שאותי זה מסעיר, האפשרות להציץ לצפון קוריאה. מזכירים כמובן את הסופר בנדי, שכתב את הספר האשמים, שגם תורגם לעברית, אבל הם מציינים שזה שונה, כי בנדי, הסיפורים האלה לא היה קיום בתוך צפון קוריאה, נאלצו להבריח אותם מתוך המדינה אל המערב, ורק שם הם התפרסמו. הם שואלים מה הצפון קוריאנים קוראים, ויש להם תשובה.
כן, הם מדברים על רומן שיצא לאור בצפון קוריאה ב-1988, הוא נקרא חבר, הוא אחד הרומנים היחידים שיצאו בצפון קוריאה ותורגמו לאנגלית, אז אנחנו יכולים לדעת מה הולך שם. אגב, למה בעצם אם אנחנו נורא סקרנים, אנחנו בוודאי יכולים למצוא דרך שיתרגמו לנו, אבל אוקיי. הוא עוסק בשופט בעיר קטנה, בשר מבשר השלטון, שזמרת מפורסמת מגיעה אל אולמו כדי להגיש בקשה לגירושין, כיוון שבעלה הוא נרפא וחדל אישים, והיא חוששת שהאופי יעצל יגור גם אותה ואת קריירת הזמרה שלה למטה, וגם יפגע בעתידו של הבן שלהם בן השבע. השופט יוצא לחקירה של חייהם הפרטיים של הזוג, כדי להכריע האם מוצדק להתיר להם דבר שהוא כל כך מנוגד לערכי המשפחה הצפון קוריאנים, כמו גירושין.
אז הם מתארים שם בניו יורק טיימס את העובדה ששופט צפון קוריאני כנראה הוא בעל כל מיני סמכויות ותראי פעולה ששופט מהמערב לא כל כך עושה, כמו למשל לבצע חקירה כזאת. הם מתארים איך השופט מרשה לעצמו.
היית פעם ברבנות? ניסית להתגרש?
לא, זה עוד לא יצא לי.
אוקיי.
הם מתארים לעצמם, בסדר, זה לא שופט. למרות שאת יודעת, זה גם ספר, יכול להיות ששופטים צפון קוריאנים הם לא כמו שמתואר בספר הזה. אנחנו מתייחסים אליו כאילו, עכשיו, אני מתייחס אליו כאילו מה שכתוב בספר זה צפון קוריאה, אבל אולי זה לא ככה, זה בידיון, אי אפשר לדעת. בכל מקרה, השופט הזה בספר מרשה לעצמו לחדור בצורה מטרידה לחייהם, לוקח את בנם לביתו למקלחת וארוחת ערב, זה רק דוגמה שמציינים. את כל החקירה הזו הוא עושה בזמן שהניסויים שלו, גם הם מתגלים כלא יציבים. מעבר לעלילה הזאת, העיסוק של הספר הוא בהגשמה עצמית נשית ובתא משפחתי, ובעיקר הוא מערער תפיסות שלנו של מהי צפון קוריאה. זאת אומרת, אנשים שם קרייריסטיות. הגברים מסתייגים מהקריירות שלהן, אבל עמוק בפנים הם יודעים שהם לא צריכים להיות, לא צריכים להסתייג. הם יודעים שזה הדבר הטוב. הם אומרים שם בכתבה שהספר דידקטי, ויש בו תעמולה לעתים, אבל הוא גם סודק את המסכה הצפון קוריאנית. למשל, הגיבורים שלו מכירים במחסור בחשמל במדינה, שזה דבר שאסור להגיד. אתה לא יכול להיות צפון קוריאני ולהגיד, אוי ובוי, אין חשמל הערב, כי זה כנראה לא יודע מה, חתירה נגד השלטון, תחת השלטון, הם מציינים שם בספר שחיתות של בחירי ממשל, שזה ברור, שנדמה לנו לפחות בתפיסה שלנו גם הערבית, שאסור לעשות בצפון
אני
קוריאה.
אני אוהבת איך אתה נזהר
מלא להעליב
את הצפון קוריאני,
לא,
ולצאת עצמי, כזה בסדר.
אני אומר לעצמי, מה יש לי
בראש? ולא להשמיץ,
זה לא מלא להשמיץ, זה פשוט כי אני מושג. אני, בתפיסה שלי אסור להם להגיד כלום, אבל אני לא, כי אני לא מוכל לצפון קוריאה. אולי מותר להם להגיד דברים שאני חושב שאסור להם להגיד.
אוקיי, הסופר שכתב אותו גדל בעוני, והתייתם מעורב בגיל צעיר, הוא עבד בעבודה פיזית קשה, אבל הוא גם קרא את ברונטה ואת דוסטויבסקי ואת מלוויל והוגו. כך לפי הכתבה, ואז הוא הצטרף לאיגוד כותבים, מהסוג שמנוהל שם על ידי המדינה. המשרדים של האיגוד הסופרים הזה שכנו בבניין של בית המשפט לגירושים. הוא נהיה חבר בקבוצה שכותבת פרוזה על מעללי משפחת השלטון, אבל הספרים שלו, לפי הניו יורק טיימס, התקבלו בעדה גם אצל העם, וגם, ועובדה שהוא הופצו שם. הוא הפך לכוכב כשהספר חבר, הספר הזה הפך לסדרה בטלוויזיה הצפון קוריאנית, ואחרי זה הוא גם פורסם בדרום קוריאה, אחר כך בצרפתית ובאנגלית. בבקשה, ספרות צפון קוריאנית.
אז בכתבה מאוד מתפעלים מזה שיש ספר מצפון קוריאה שמציע הצצה לחיים נורמליים במדינה, וגם מכך שהעבודה על הספר בשתי הקוריאות מרמזת על אפשרות של פן קוריאניות. זאת אומרת, איחוד תרבותי בין שתי המדינות. אני לא לגמרי מבין מה קורה שם, כי אם הספר כולל את מה שנכתב שהוא כולל, אז אני לא ברור לי איך, אם יש צנזורה בצפון קוריאה, אז איך ישרו את זה, ואולי צפון קוריאה היא באמת לא מה שמכרו לנו בדיוק, אולי החיים שם יותר קלים.
נכון, נכון, אתה צודק, צפון קוריאה בעצם מין מקום חופשי כזה, שאין בה מחנות עבודה, ויש שם חיים סוציאליסטיים, אוטופיים, מנהיג אוהב אדם, כל שם פשוט נהדר.
לא.
הכל
לא,
טעות.
לא יודע, לא
תראה,
יודע.
תראה, פשוט אפשר להגיד לפעמים שצפון קוריאה זה מקום מחריד, עם משטר מחריד ואכזרי מאוד, ולא יקרה כלום. רק זה מחטפו אותך בלילה מהמיטה שלך ויעלים
לא,
אותך.
בוודאי,
מה יש?
בוודאי שיחטפו חופשי, אין בעיה. אבל אני פשוט אומר, אולי אפשר להגיד שזה מקום מחריד, ושאני... אני, אישית, לא מכיר אותו מספיק בשביל להבין
אז
בכלל.
אז תיסע לשם, תבדוק, ותודיע לנו.
הייתי נוסע בשמחה.
אוקיי, סטטוס ספרותי היום של ענת לוית, עורכת עם המלצה חמה על תרגום חדש של קולט, הטהור והתמה, שיצא בהוצאת הפרסמון, בתרגום של ניר אצ'קובסקי, והתחלתי לקרוא,
כן.
הגיע אליי הספר הזה אתמול.
כן.
איזה כיף, תענוג.
סוף סוף חוזרים הספרים גם להגיע.
אז זהו, יכול להיות שזאת הייתה הסנונית הראשונה, וחוזרים הספרים, כן. אנא, אנא מכם, תחזרו.
תשלחו ספרים, תחזרו להדפיס ספרים.
אז בבקשה, ענת לוית ממליצה על קולט, הטהור והתמה, שיצא כן. בהוצאת הפרסמון.
ככה היא כותבת. השבוע הקדשתי את זמני הפנוי עדיין מעמלי כעורכת לקריאה מענגת ומחימה בספר הטהור והתמה מעת קולט, הסופרת הצרפתייה, ידועת השם, אשר קנתה את שמה בשנותיה הראשונות של המאה הקודמת, בין השאר בגלל אורח חייה ההולל בפריז, והשקפותיה הפמיניסטיות שנשזרו אלה באלה ככל שהדברים קשורים בבחירות מושאי האהבה שלה. לקחתי את הספר לידיים משום סקרנותי לגלות מה עומד מאחורי שמו הקום מפתה, הטהור והתמה. למה התכוונה המחברת, הייתי? מיוחד כשהדברים אמורים במעין אוטוביוגרפיה של סופרת נודעת שהלכה עם נפשה הדומינית עד הסוף. גם זכרתי את הסרט שנעשה בהסתמך על פרק חייה המוקדם שלפני פריצתה הגדולה, הסרט קולט שבו צפיתי לפני שנה בערך. הסרט התמקד בשנים שבהן הייתה קולט סופרת צללים של בעלה הראשון עד שהשתחררה ממנו והפכה לדמות מוכרת מאוד בזכות עצמה וגם רקדנית קברטים. מה אומר, קולט כפי שנחקקה בי בעת הצפייה בסרט איכשהו לא התחברה אצלי כמעט כלל לקולט המגוללת בקולה הספרותית חייה המאוחרים במחיצת גברים ונשים, חודרת במשיכת מכחול מילולי עמוק ויפהפה אל מחמני הנפש הגברית לעומת זאת הנשית. וכן, אין מה לעשות, אבל גם קולט צבורה שחווה עמנו בגלגוליה לדורותיה, היא האימא של התשוקה ומורכבת לאין ארוך מאדם שלצידה או מעליה, או לעמיתה של דבר הרבה מתחתיה. עיקר החושניות של קולט עצמה מתבטא בעיניי בלשונה המתארת שהנגה אותי בלי די. הנה לדוגמה אחת מיני רבות... משפט רב עונג המיטיב לתאר את אחת מידידותיה. ככה, וזה ציטוט מתוך הספר.
כן.
בפעם הראשונה שסעדתי אצלה, ארוחת ערב, התייפחו בפמותים גבוהים שלושה נרות חומי שעבה שלא פיזרו את החושך. אני זוכרת שלמראה רוחה מרוממת של רנה, הצוחקת מלאת חיים והילה רפה של אור מרצדת על שערה הזהוב, התעצבתי כמו למראה ילדים עיוורים שצוחקים ומשחקים בזריזות ללא עזרת האור. סוף ציטוט.
אוה.
כן.
ילדים עיוורים דווקא. מעניין.
והיא ממשיכה, ענת לוי, הספר היפה הזה שעל מלאכת תרגומו מצרפתית אמון ניר רצ'קובסקי ראה אור בהוצאת הפרסמון, ערב פרוץ הקורונה לחיינו, אבל על גב הקריאה בו, ובימים אלה תוכלו בהחלט להיטיב לחזור אל שגרת החיים מהנגן שמה, גם בזכות התרפקות על טוהר המילה הכתובה שממלאת את החושים בהתבשמות שממריאה את הרוח מעבר לטוהר ולחטא כאחד. חתכת המלצה.
נכון. זה קולט. כן. זה לא כזה מפתיע, אבל...
לא.
זה באמת ספר כיף, וגם ספרון כזה. אז אתה רוצה שאני אקרא ממנו
אני
קצת?
אני מת שתקרי ממנו קצת.
טיפה. כי יש לנו עוד דברים.
אז תקרי קצת, ואנחנו נשאר איתו אחר כך, כן?
אוקיי. אז ככה היא כותבת. לא השתעממתי שכן האופיום, שאותו איני מאשנת, ביסם בניחוחו את המקום הסתמי. שני בחורים צעירים שחיבקו זה את צברו של זה, עוררו את תשומת ליבו של אמיתי העיתונאי, אך הם רק שוחחו מהר ובשקט. אחד מהם משך כל העת באפו וכינח את העיניים בשרבול. האדום האפלולי שבו טבלנו היה יכול לשתק גם את הרצונות הטובים ביותר. הייתי במאורת אישון, לא באחת מאותן התכנסויות שבהן הצופה חש על פי רוב שעת נפש, ממראה עיניו ומעצם השתתפותו בהן. נהניתי, והיחלתי רק ששום רקדנית, שום רקדן עירום, לא יפריעו את ליל השימורים, ששום סכנה של אמריקאים ספוגי אלכוהול לא תאיים עלינו, ושפונוגרף הקולומביה ידום, לפתע פצח בשירה כל נשי, סמיך, מחוספס ורח, כאותם הפרסקים שהם קשים וכתיפתיים כאחד. הוא נעם לכולנו כל כך, עד שבקושי יצרנו בעצמנו שלא למחוא כפיים או להריע, ולו במלמול.
נחמד מאוד.
כן. מאורות אופיום, זה מה שיש פה.
אני, זה עשה חשק מאוד לקרוא את זה.
טוב, תשמע, אנחנו נשארים עם קולט, אנחנו נשארים איתה במין גנזים אנחנו עושים, נכון?
נכון.
גנזים סלש ההיסטוריה תשפוט, נגיד. באוגוסט של שנת 1954, קולט נפטרה, ובעל המשמר, א' בית יפה, מפרסם אספד.
נכון.
על קולט. אספד יפה, שהוא גם מדבר שם בעצם על האופן שבו לא ידעו, וגם היום לא יודעים...
איך לאכול אותה.
איך לאכול אותה, או איך להפריד בין החיים השעורייתיים שלה, לבין אותה סופרת, ולא מתייחסים כל כך לטקסטים, כי החיים שלה היו מאוד מאוד צבעוניים.
אני כבר אגיד שהטקסט הזה, כרגיל בעיתונים האלה, הוא בפונט...
קשה.
זעיר ומטושטש, אז אם יהיו גמגומים, זה לא אשמתי, זה אשמת דבר שנת 54.
זה תמיד יהיה אשמתך, אבל תשתדל לא לגמגם, בבקשה.
עם מותה של קולט, ככה כותרת, קולט נפטרה אתמול בת 81 הייתה במותה, והקץ בא עליה כאקורד סיום טבעי, ללא סבל ואיסורים, היא קבתה כמו נר, מספרים אלה שעמדו ליד מיטתה ברגעים האחרונים. היום מלאים העיתונים בכתבות וסיפורים על קולט, על אף שספק אם יש עוד מי שאינו מכיר את קורות חייה. מעט מזהיר דברי הערכה נבונים על יצירתה. ולא עוד, אלא שהכתבים הזריזים מרבים לספר את הדברים הפיקנטיים שבחייה, ואינם מסוגלים לתפוס את משמעותם. אני מדלג קצת רק כדי להגיע לחלקים המעניינים. הוא מספר איך הוא ראה סרט שתיעודי עליה בשנת 54, בהיותה בת 20 נישאה לווילי, שהיה קשיש ממנה ב-14 שנה, היא כתבה את ספריה הראשונים בשירותו של ווילי, והוא הוסיף עליהם תבלין של פורנוגרפיה לפני שמסרם לדפוס. היא נתגרשה מווילי והובאה לפריז לחיות חיים עצמאים, והייתה זמן מה זמרת בקברט ורקדנית שהופיעה בעירומיה, עד אשר ניתן לה להתפרנס מכתיבתה, אז החלה הקריירה הספרותית האמיתית שלה. הוא מספר איך היא התחתנה עם בעל העיתון למטן, והוכיחה כישרון ז'ורנליסטי בלתי מצוי, ובסוף הדרכה הייתה המטרונית הגדולה של הספרות הצרפתית, הייתה יור באקדמיית גונקור וחברת האקדמיה הממלכתית בבלגיה, ואתה אומר, כל אלה, הוא כותב, אינה אלא אישה אחת, שכל חייה היו מאבק לעצמאות, לאושר, לחיים שלמים, דבר זה מתברר ביתר סט, כשאתה חוזר לקרוא את ספריה. הוא אומר, היא הייתה אישה במלוא מובן המילה, בחייה, באומנותה. אין להפריד בין שני התחומים האלה. נפש האישה נמצאה ממילא מקופחת בספרות, מתוך עצם העובדה שחשובי הרומניסטים הם גברים, ועל פי רוב אין הם מבקשים ואינם משיגים אותה הזדהות עם נפש הגיבורה שלהם, כדי שיוכלו לתת תיאור מלא ונאמן של חייה. על הרוב מופיעה האישה רק כאובייקט שחושקים בו, ואילו קולט הפכה את הקערה על פיה. היא העמידה את האישה כגיבורה ראשית ברומנים שלה, והיא נתנה ביטוי לחיסופיה ומשאלותיה, אושרה ואכזבותיה. משום כך אולי אנו מוצאים אצל קולט נשים אקטיביות, רודניות, השולטות בגבר ומעמידות אותו בצל. הוא ממשיך ואומר, כמובן שקשה לומר כי זוהי ספרות למופת, או ספרות חינוכית במובן השגור של המושג. היא שואבת חומר לסיפוריה מתוך סביבה זו של רקדניות קברט, נפקניות, זו אינה אווירה מוסרית ביותר. ואף על פי כן, לא נפגם במאום הלקח העיקרי של יצירת קולט שהוא חיובי. והוא אומר, הוא מספר איך הסרט שמבוסס על הספר שלה לא אושר להקרנה בישראל. היה ויכוח, האם מותר...
כן, לא אושר על ידי הצנזורה.
הצנזורה אמרה, לא ייתכן שבאקרנים של ישראל...
יראו נפקניות כאלה. תקשיב, מה אנחנו כאן, 54?
כן.
פה היה צנע. אנשים אכלו אבקת ביצים, אתה רוצה עכשיו שיתנו להם גם את קולט?
האמת שזה באמת דיסוננס דרמטי.
לא, אני חושבת שלהפך. אם אתה בצנע, אז לפחות שיתנו לך סרט.
נפקניות, כן, בטח. אבל מה שהוא אומר, זה דווקא נחמד. תשמעי מה הוא כותב, א' ב' יפה. יכול אני לעמוד ביתר הבנה להבדל הקיצוני שבין האקלים המוסרי שלנו ושל צרפת. סרט זה שחברי הצנזורה מירושלים מוצאים אותו בלתי מוסרי, לא יראה כן לצרפתי. לאו דווקא משום שהצרפתי הוא אדם פחות מוסרי מן הישראלי, אלא רק משום שכל האווירה החברותית, האיסורים וגבולות חופש הביטוי, שונים הם. חיי הסוערים המשמשים עד היום אבן שואבת לזרזירי עת שונים, הם בעצם התמרדות נועזת במוסכמות החברה הבורגנית, הקופה כללי מוסר, שכל תכליתה מליטול מן האישה את חירותה ואת עצמאותה, להפוך אותה לבובת שעשועים של גבר. זאת אומרת, הוא אומר... לצרפתים יש אותה כבר, היא עושה בשבילם את הדבר הזה, לנו אנחנו עדיין צריכים את הקולט שתשחרר אותנו קצת מתוך כללי המוסר.
וזה הוא כתב ב-54, נכון? כן. אז אתה חושב שמאז מצאנו את הקולט שלנו? לדעתי לא.
זה מאוד מעניין, כי תראי מה הוא כותב, הוא אומר, אפשר ובעיות אלה, מה שקולט מנסה לעשות, היו אקטואליות בזמן שקולט חיברה את ספריה הראשונים לפני 40 שנה, הוא אומר... אנחנו כבר התקדמנו, שנת 54 עכשיו, זה לא המאה ה-19. כיום הם איבדו קצת מעניינן, זה מה שהוא אומר. אז לא, הם לא איבדו מעניינן אז, ב-54, וגם לא היום, אני מצטער, עדיין לא איבדו מעניינן. לגבי אדם החי באקלים מוסרי אחר, דווקא בעיות אלה מעוררות עניין. רוצה אני להמליץ על הבנה נכונה של הדברים, והנה הוא אומר... מרוב דברים שכחתי לכתוב על העיקר, הלא הוא אומנותה של קולט. שכן, מעל לכל, קולט היא אומן הסיפור, סופרת בעל סגנון טהור ומדויק בגווני גוונים, רענן וחושני, וסגנון זה לא איבד כלום מסגולותיו גם בספרי האחרונים שכתבה בגיל ה-80, והוא מספר, אין היא מתעניינת, אלא בדברים בנאליים, לפי אחד מהמבקרים הצרפתים, כפי שאומרים נצחיים, היא סחה על אהבה, על הנאורים, על דרך חייה, על יחותיה, והיא אומרת, הוא אומר, היא כותבת על כל אלה כאילו איש לא כתב עליהם לפניה כך. דומה שהיא מגלה ארצות, לא נודעות. היא עומדת על אדמה שהיא אדמת כל אדם, אך היא חשה בדופקה בדרך המיוחדת לה. זוהי הקלאסיות. זה ציטוט מתוך מבקר צרפתי. קולט לא הלכה אל הנושאים הגדולים, חותם א' ב' יפה, לא ניסתה לפרוץ את גבולות יכולותה, אך בתחום שלה היא עשתה גדולות. היא הפכה את אפרוריות של חיי היומיום לזהב של אומנות, ואת כל זה היא עשתה תוך כאמור שבירה של הבורגנות וניתוץ של כלי המוסר.
ובעולם, אני חושבת שדווקא היום, ב-2020, שהעולם חזר להיות מאוד מאוד שמרני ו... מנסה אפילו להיות טהור כל הזמן, ותקין ומוסרי, היא עדיין פורעת חוק בתוך העולם הזה. אי אפשר להגיד ששום דבר מזה יתיישן, אני מניחה שיהיו גם אנשים שיחשבו שזה נורא מה שכתוב פה בספרים האלה.
ברור, היא כותבת על דברים ש...
זה לא בסדר.
שזה לא בסדר.
זה לא בסדר.
על, על, דבר, על סקס, על נאורות, על סמים, מה זה הדברים האלה?
טוב, ידידי, אנחנו נסיים להיום, נכון?
כן.
בוא נודה לארז שלום, שרון לרנר ואבי שמי שעשו איתנו את התוכנית. כל כך הרבה אנשים אנחנו צריכים בשביל לעשות את התוכנית הזאת. אנחנו נורא נשמח אם תבואו למה שקורוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה בפייסבוק, לבקר, וגם בואו לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', על מה הם ידברו שם?
היום ישודר הפרק האחרון בסדרה עם דוקטור ענת רוזנברג בנושא ההיסטוריה של הפרסום, והפעם ידברו על איך הבדילו בין תוכן פרסומי לבין תוכן רפואי בשנים שבהן התפתחו מחלות רבות בעקבות המהפכה התעשייתית והאיור הגובר היה צורך בפתרונות, אבל איך אפשר להבדיל בין תרופת סתם לתרופה שבאמת עובדת? זה מאוד רלוונטי לימינו, איך מבדילים? ענת, לא, יש כל מיני נשיאים שממליצים...
אתה רוצה אולי ללכת להתארח את זה לגיל מרקוביץ'?
אקונומיקה ודברים כאלה, אז אולי כדאי לדעת מה...
אנחנו נהיה פה שוב מחר, אנחנו משאירים אתכם עם בילי אייליש.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.